טוב, שלום לכולם. אנחנו בסעיף ה'. סעיפים ג' ד' עסקו בציפיית העתיד העליונה שבה עם ישראל ינהל ממלכה ללא מלחמות. כך היה ראוי להיות אלמלך את העגל בכיבוש יהושע, שזה לא היה, זה נעשה ללא כיבוש. עם ישראל היה בונה בית המקדש והעולם כולו היה מתוקן. אבל הציפייה העליונה הזאת לא מטשטשת את הצורך שלנו במלחמות פה בהווה ובניהול המוסרי והנכון שלהם, כמו שראינו בהתחלה. בסעיפים A ו-W שבקבצים הם מופיעים ברצף אחד, הם שייכים למלחמה של עכשיו, הרב ציודה כך אומר. הזעזוע לשלילה ולחיוב. יש הרחבת דברים בעניין מלחמת העולם של עכשיו שכבר הוזכרה. כן, אנחנו שוב חוזרים לסעיף א' שהזכיר את מלחמת העולם הראשונה, סעיפים ב' ג' ד' סעיפים יותר כלליים על המלחמה, ובסעיפים ה' ו' אנחנו חוזרים עכשיו לניתוח מעמיק שהרב קוק עושה למשמעויות של המלחמה, לנתח את הסיבות למלחמה ואת המשמעויות וההשלכות של המלחמה. בואו נראה בסעיף ה'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בסדר. הקלישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית. כשהרב כותב חולונית, הוא מתכוון לשון חולין, כמו חילונית בשפה של ימינו. החולינית. החולינית. במקור כתוב חולין. אז תקנו לך יפה. כשהרב כותב על משהו חילוני, הוא לא מתכוון חילוני כמו של היום. חילוני הכוונה ההפך מדתי, אלא חילוני הכוונה לשון חול, נטיות מעשיות. רגע, אל תרשמו. זה בדרך כלל, כשהרב קוק כותב חילוני, חולוני או חילוני, זה בדרך כלל הכוונה, כי בזמנו לא היה את המושג הזה חילוני, והיה מתכוון לנטיות המעשיות, לכוחות המעשה, לבנייה הממשית וכו'. פה הרב ציודה ככה כותב, אני מכיר לכם את לשונו. הכוונה לנצרות, התרבות החולינית הזאת, החילונית הזאת, באופן חריג. הרב קוק לא מתכוון לתרבות החילונית של המעשית, נקרא לזה ככה, הלאומית. כן, הרבה פעמים חילוני אצל הרב זה לאומי, זה הצדדים הלאומיים, לא בהכרח החילוניים, כמו ש...
למה הוא כתב פה החילונית ולא...
נכון, שאלה מצוינת. הרב ציודה אומר, חולינית מלשון לא תרבות קודש, אלא להפך מתרבות קודש. פה בהקשר שלנו זה כן מופיע כחילוני, כחול שהפוך מהקודש, שנוגד את הקודש. בדרך כלל חול זה לא נוגד את הקודש, אלא צד אחר. פה הכוונה לנצרות, שעשתה ערבוביה לא נורמלית. השתלטות על הגויים, החניקה אותם, כבשה ודיכאה אותם. כבישה מוסרית חיצונית, מין כפייה דתית. מה שבעצם קרה כשהנצרות השתלטה על העולם, היא השתלטה בכוח הזרוע, שהיא עבדה את האנשים, מסעות הצלב, כמו שכולם מכירים, ובעצם השליטה את הדת הנוצרית, שטבעה ערכים מסוימים, בכוח, כפייה דתית כזאת. זה נקרא כבישה מוסרית. כבישה מוסרית, הכוונה, לא כבישה מעשית ממשית, כלומר שהכריחו את האנשים לעשות מעשים מסוימים, אלא כבישה מוסרית, הכריחו את האנשים לחיות על פי דת מסוימת. זה הכוונה כבישה מוסרית. שהכבישה מוסרית הזאת אומרת, למשל, שאסור לרצוח, כן, לפי הנצרות. אבל זה נעשה בכפייה. זה לא נעשה במקום של הזדהות, זה נעשה במקום של שליטה חיצונית. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולינית או החילונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה אל ליבם. והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם. האומות עוד לא הזדקחו, אומות העולם, בשונה מעם ישראל. והטבע שלהם הוא מעורר הרבה מידות רעות. אבל באה הנצרות והשתלטה על העולם וחנקה את האנשים והשליטה על ידי קלישה, על ידי כוחנות, השליטה את הערכים שלה. ואז מה קרה לכל המידות הרעות שנמנעו מלצאת מן הכוח אל הפועל? נצברו במעמקי נשמותיהם. זה כמו איזה כוח כזה, כמו קפיץ שדורכים אותו ולא נותן לו להתפרץ. והם יוצאים מחרצובותיהם, עכשיו הכל מתפרץ, אומר הרב. על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין, כעת. כרגע הטבע של אומות העולם לא מזוקק, כי עם ישראל עוד לא חזר לשלמותו. כשעם ישראל יחזור לשלמותו, אז כל אומות העולם, הם יתרוממו לאורו. וכרגע הטבע שלהם בלתי מזוקק, והטבע שלהם הוא מצריך מידות רעות. אז אם המידות הרעות האלה היו יוצאים כל פעם קצת, קצת מלחמה קטנה פה, מלחמה קטנה שם, קצת פוגרום ביהודים פה, קצת להרוג את הצוענים שם, כל פעם קצת, קצת, קצת זה. עכשיו, הנצרות כבשה, כבישה מוסרית את העולם, הכל נצבר במעמקי נשמותיהם, ובבת אחת מתפרץ, כמו כיתור שמתפרץ, הרב קוק נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, אבל אנחנו יודעים לומר שההתפרצות של מלחמת העולם הראשונה נמשכה אחר כך גם בשנייה, והיה מעין ניקוי.
רגע, אז מלחמת העולם
הראשונה
והשנייה זה בעצם ההתפרצות של
המידות הרעות שתמונות היו בנשמה בלי יכולת לבוא לידי ביטוי, כי הטבע של אומות העולם כעת הוא בלתי מזוקק. וזה נאה להם, זה מתאים להם, נאותה הכוונה מתאימה.
רגע, אבל איך זה
התפרץ? אם זה... כי הם כל כך חנקו, ובאיזשהו שלב יש גבול כמה אתה... זה מגיע מרד. איך יש מרד? יש כבישה, כבש, כבש, כבש. טבע האדם הוא להיות חירותי, והחירות של אומות העולם זה לשחרר את המידות הרעות, ומרוב מחנק זה בסוף יתפרץ. והכפירה, זה הרב כותב במקום אחר, שהכפירה היא תולדה של מלחמות העולם, במובן מסוים. כי אם הדתות מייצרות לנו מלחמות, והמלחמות הורגות והורסות כל כך הרבה, אז אנחנו לא רוצים דת. תראה כמה שפיכות דמים, תזכרו את ההיסטוריה העולמית, כמה שפיכות דמים כתוצאה מדתות, וכמה מלחמות, אז אנחנו לא רוצים, שפיכות דמים, לא רוצים דת. דמוקרטיה, פלורליזם, חייבת לחיות, אין למה ללחם, בוא נרגע. דמוקרטיות לא נלחמות זו בזו. רק זה. נקודה שנייה, גם מה נוצר לנו אחרי שתי מלחמות העולם? האום, נאטו, כל מיני ארגונים בינלאומיים שהמטרה שלהם למנוע מלחמה. הדבר הזה נוצר כתוצאה משתי מלחמות העולם. המין האנושי התפתח מבחינה מוסרית, וזה במקביל להקמת מדינת ישראל, שאומרים אין עוד. לא תהיינה עוד מלחמות. לפחות מה השאיפה. ואז אם נוצרים לך רודנים שרוצים... שם הדרום קוריאה וזה, רוצים זה, אז כל העולם מסביב שומר עליו, שהוא לא השתגע, כי המידות הרעות השתחררו, ועכשיו המין האנושי נמצא במקום מבוסם יותר, מזוקק יותר.
ככה זה גם אצל המוסלמים, או שזה רק אצל המוסלמים?
המוסלמים הם יותר... המוסלמים הם יותר, הם באמת יותר, נקרא לזה יותר חמים, הם עצורים יותר קרים, וזה, אז הם, הנטייה לרצח עדיין קיימת שם, ביתר סעט, ובהקשר הזה, הזיקוק שלהם יארך זמן רב יותר, לעומת המידות הרעות שקיימות בנצרות ובאירופה ובמידות המערב, ששם זה מידות רעות, שלקחו את הבריחה מהקנאות הדתית למקום פלורליסטי, פוסט-מודרני, פוסט-מודרני. שיש לזה את המחלות שלהם. אז כל צד יש לו את המחלות שלו. המידות הרעות שיוצאות במידה, אין מלחמה עולמית כבר. אז גם אם יש את דייש, איזשהו רגום, שזה, זה שחרורים קטנים שמאפשרים את ההתקדמות בלי... לכבישה מוסרית כזאת. ממשיך הרב, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. איך אומה תבוא לידי ביטוי? קודם כל צריך לדעת, הציוד הרבה פעמים מביא את שני פסיכולוגים אנגלים, אני חושב, שדיברו על זה של אומה יש פסיכולוגיה. כמו שלכל אחד ואחד יש לו פסיכולוגיה, גם לאומה יש פסיכולוגיה. וכל אומה יש לה את האות שלה ואת השר שלה בשמיים, את התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לה פה בעולם להופיע, עד שהתפקיד שלה נגמר והיא עוברת מן העולם. עם ישראל הוא עם הנצחי שהתפקיד שלו לעולם לא נגמר. אז איך אומה תבוא לידי ביטוי, תופיע את העניין המיוחד שלה בבמת ההיסטוריה, בבמת הפוליטיקה העולמית? על ידי תנועותיהם הטבעיות. הם יוצאים מן הכוח לפועל. מה זה תנועה טבעית? תנועה טבעית זה פיתוח, סגסוג, כלכלה, וגם מלחמה. מלחמה זה תנועה טבעית של כיבוש, של השתלטות. בסוף המלחמה מייצרת איזושהי תנועה טבעית של התקדמות, של איזו שאיפה למשהו חדש, של התפתחות, ואז באמת האומה יכולה יותר להופיע את העניין המיוחד שלה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. לכל עם יש ערך מיוחד, והמלחמות מעמיקות את הערך הזה. עד שמתבלטת צורתו, בכתבי היד כתוב מתבשלת. תגידו מה אתם חושבים יותר מתאים פה. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. המילה מתבשלת גם לה יש פה מקום. עד שמתבשלת צורתו, זה כאילו איזה תהליך בישול, ואחר כך יוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. זה הגמר. יש בישול וגמר. עם כל הפרטים וכל העומקים וכל הדקויות. המילה מתבלטת צורתו, זה קצת פחות מתאים, זה כאילו בעיניי. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה, זה כאילו יוצאת אל הפועל, זה ההבלטה. כך או ככה, זה אותו רעיון שבסופו של דבר...
אני יודע שזה מלכתחיל את הרוח, שזה עדיין לא יוצא. ומתבשל זה אומר שהעם
מלכתחיל
לאט לאט
יוצא
לעצמו את התבנית הגמורה שלו.
נכון, זה יותר טוב מתבשלת, נכון? העם לא נולד עם תכון. בעם ישראל היצירה הייתה מיידית. היצירה הייתה מיידית, רק על המיידית. הוא אמר ויהי, יציאת מצרים. אומה מיוחדת עם סגנון, עם תרבות, עם שפה, תרבות של מתן תורה מיד. באומות העולם הכל מתפתח לאט. היה יום חמישי אחד שלמדנו עולת ראייה. שם אמרנו, חי תן יצקנה לכם ולמכם, ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה. אני מסביר שם הרב בעולת ראייה, מה זה ביותכם מתי מספר כמעט וגרים בה? הכוונה היא כזאת, כשאתם מעט כבר נוצרתם כאומה שמתאימה לארץ מסוימת והכל. באומות העולם זה התפתחות טבעית, הקשר לארץ הוא לאט לאט, ועוד קצת מגיעים, ועוד מה, כל שפה, תרבות, הכל לוקח שנים. אז לכן בשלט היא מתאימה פה גם. טוב.
מה המלחמות
עושה? המלחמות זה בעצם סוג של תנועה טבעית. עם כל הרצח והבלגן שיש במלחמה, בסוף זה תנועה טבעית של העם, כמו שהעם שגשג, מתפתח, ממציא המצאות חדשות, מפתח מסורות מסוימות, עוברות דורות, נקשר אל המולדת שלו, וכל וכל וכל. אחת מהתנועות הטבעיות של עם, זה מלחמה, זה תנועה טבעית. כל תנועה טבעית מעמיקה ומחדדת ומדייקת את הגוון של האומה שהיא התפקיד שהיא באה להופיע בעולם. עכשיו, למה זה קשור לעם ישראל? אז זה רעיון יפה על מלחמה. אומר הרב, ישראל היא האספקלריה הכללית של כל העולם. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. משפט מאוד מאוד חשוב. ישראל, זה שימו, או שפוסים, מוכנים. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. תסמנו את זה, מאוד חשוב. המשפט הזה חוזר כמה וכמה פעמים בספר אורות. ישראל, היה מקום לבוא להגיד, ישראל זה הרוחניות, וה... עולם זה המעשיות, אומות העולם זה הזה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם, כלומר...
שכולם מסתכלים עליו?
כולם מסתכלים עליו, ויש בו משהו שמחיה את כל... זה כמו איזה נשמה כזאת שהיא לא רק איזה סמן רוחני. כל אומה ואומה, עם האות המיוחדת שלה, עם התפקיד המיוחד שלה, יונקת מעם ישראל. גם אם יש לה תפקיד מעשי. נגיד אומה אחת, הנושא שלה זה טכנולוגיה, אומה אחת רפואה. אומה אחת חקלאות, אומה אחת גידול בקר, אני יודע מה, ארגנטינה. כל אומה עם הזה המיוחד שלה והזה. וזה כולל הרבה דברים, וזה הם יונקים מעם ישראל. וכשהם לא באים לידי ביטוי באופן מלא, אז כאילו משהו בעם ישראל חסר. כי כי אנחנו הנשמה והתמצית הפנימית של הכל.
אם הם לא יונקים את זה, אז הבעיה בנו?
לא, אם הם לא הגיעו לידי פיתוח שלם, תחשוב שיש סתם דוגמה, רב ותלמידים, סתם דוגמה, כן? אז כל התלמידים יונקים ממנו באיזושהי צורה. אז אם התלמידים לא הגיעו לידי מיצוי ולידי ביטוי, גם ברב חסר משהו. מה? יכול להיות, כן, תלוי מה חסר בהם, זה לא תמיד זה אשמתו, אבל כן, זה חסר משהו. כמו אבא, שהילדים שלו מתפתחים, אז עד שלא יודעים לידי, איך אומרים, עד שלא מחתן אותם, אז הוא לא גומר עם זה, זה לא, כי הוא עדיין לא, זה. אותו דבר, עם ישראל, עד שאומות העולם לא מגיעות לידי בירור ומיצוי, אז כהות, יש כהות מסוימת באור של עם ישראל. ואז, המלחמות, הן לא רק מעמיקות ומחדדות את הגוון של האומות, ובזה זה נגמר. ברגע שהן מתקדמות ומתפתחות, עם ישראל האור שלו נהיה מאיר יותר. כן.
זה מה שאמרנו במלחמות, נקודות רוחו של משיח, בעניין הזה.
כן, הרב אומר את זה פה במשפט הבא. על כן, בכל זמן ועידן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. אמרנו, יש עוד גוונים ודיוקים ועומקים שהאומות מתפתחות. וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, כי אם אנחנו אספקלריה הכללית של כל העולם, אז אם נולד איזה כוח נוסף אצל אומות העולם, הרי אנחנו עוד מה? משלימים אותו, אנחנו המעודדים שלו והמחיים שלו, אז גם בנו מתפתח כוח נוסף. אספקלריה בעברית זה מראה, זה ראי כזה, כמו שאומרים שנבואה של משה רבנו הייתה אספקלריה מהירה, ושלו נביאים רגילים אספקלריה שינה מהירה. אספקלריה זה כמו זכוכית, לא ראי, זכוכית. אז משה רבנו ראה דרך הזכוכית בצורה מלאה, בצורה מהירה. אז אספקלריה פה, אז אני חושב שיש פה ביטוי שיכול לעזור לנו, זה נמצא באורות ישראל, רק נקרא את השורה האחרונה, והיא מצפה לרגלו של משיח שבוא ומופיע במהרה בימינו. זה מה שאמרת שזה בעצם קשור. זה הסבר נוסף למה כשיש מלחמות אנחנו מצפים לרגלו של משיח. תפתחו באורות ישראל לגבי השאלה ששאלת. פרק ה', לא יודע איזה עמוד להגיד לכם. את העמודים הישנים גם יש לכם? אז אוקיי, זה אצלי נמצא בעמוד קוף נון וב.
קוף נון וב?
פסקה י' א'. דיברתי איתכם על האום ועל נאטו. אני אקרא מהר ובלי להסביר, ואת המשפט שאני רוצה אני אתעכב בו קצת. מי שמצליח להבין, מי שלא לא נורא. סעיף י' א', אורות ישראל, פרק ב', סעיף י' א'. פרק ה', סעיף י' א'. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות. אורות ישראל, פרק ה', סעיף י' א'. י' א'. בסדר? אוקיי. ראויה היא אנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת וחדו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחלוקי עמי גבולותיהם. אני לא מסביר כרגע על זה. אבל העולם צריך להידון תמציתי, כלומר גם אם כל אומות העולם ראויות להתאחד, עדיין צריך להידון תמציתי שהאנושיות משתחדת על ידו באושר הצבנים וחודים של כל אומה. עם כל זה שראוי להתאחד, עדיין יש מקום לכל צביון של כל אומה. לא מסביר את זה כרגע. וזה החיסרון. כלומר, אם כל אומות העולם יתאחדו, אז אנחנו נפסיד את מה? נפסיד את הצביון המיוחד של כל אומה. מי ישלים את החיסרון הזה? וזה החיסרון תשלים כנסת ישראל. עכשיו שימו לב, אוי ספוסים, שתכונתה היא, מה התכונה של כנסת ישראל? כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. זה הספקלריה שדיברנו עליה פה. הספקלריה הכללית של כל העולם זה כמו זכוכית כזאת. שכל אומה יכולה למצוא את עצמה בעם ישראל. כל כישרון מיוחד של כל אומה, כל נטיית רוח עליונה, לא כישרונות בזויים, לא כוחות שפלים, שאין לנו כמה שייכות אליהם. הצד העליון שקיים בכל אומה, כל אומה יש לתפקיד בעולם. גם יוון, שהיו הצדדים שפלים, היה גם צדדים מיליונים של פילוסופיה, והפילוסופיה של אפלטון קריבים לאורך הדי מיני אמונות האמורים וכו'. אז הדבר הזה קיים בעם ישראל. כל כישרון, כל נטיית רוח עליונה קיימת בעם ישראל. לכן, כשכל אומה יוצאת יותר אל הפועל, אז ממילא גם בנו זה משפיע, כי זה אומר שגם בנו יש עליית מדרגה מסוימת, כי הרי אנחנו כוח ההשלמה, הם יונקים מאיתנו, אנחנו משלימים אותם. היכולת שלהם להתפתח היא קשורה אלינו, אז ממילא כשהם מתפתחים ומתרוממים, גם בנו ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל. כי אנחנו, כמו שהם הושלמו על ידי המלחמה, אז גם אנחנו ייוולד בנו כוח השלמה בכנסת ישראל. כן.
ההשפעה שלנו להשפיע על האומות העולם, שאז הם
ישפיעו עלינו חזרה? לא, יש שלב באומה שהיא צריכה להתפתח. כל אומה ואומה יונקת מעם ישראל. כשהם מתפתחים על ידי מלחמות, אז גם אנחנו, נולד בנו כוח השלמה מסוים. תבין? כי הרי אנחנו משלימים אותם. אנחנו, כל נטיות הרוח שקיימות בכל העולם, הן גנוזות בנו בתמצית. אז כשיש שינוי מסוים באחד האיברים, אז גם הלב, גם הזה, גם שם משתנה משהו. כי הרי הוא המשלים שלו, הוא ממנו יונקים. אז הוא צריך, סתם צורך העניין, אם לאדם יש גוף מסוים עם לב מסוים, ופתאום הכל גדל יותר, אז גם הלב צריך לגדול. הוא צריך לתת יותר דם. כן, מבחינה, לא יודע אם פיזיולוגית זה נכון, אבל מבחינה רעיונית זה ככה. כשאומות עולם מתפתחות, ונהיות מדויקות יותר, והצוויון האומתי בא יותר לידי ביטוי, אז גם הלב שהוא משלים אותו, הוא צריך לפתח ולהוציא מקריבו כוחות. אז בעצם זה אומר שעם ישראל גם הוא מתפתח. אז לכן צפה לרגליו של משיח. חד משמעית.
זה מעיד על עם ישראל שיש בו חיסרון?
כן.
או שזה עצמו גורם לעם ישראל
שיש בו חיסרון? אז כשאנחנו
רוצים להשמיד
אותנו, היה
חיסרון
בנו.
כן, החיסרון היה שהיינו בגלות. בגלות, אחרי 2000 שנות גלות, בלי שאנחנו מופיעים את העניין האלוקי המיוחד שלנו, וככל שהזמן חולף על זה, אנחנו לא צריכים לייסר את עצמנו בסורי מצפון. אבל בשורש זה ככה, כל המציאות של הגלות, למה גלינו מארצנו? בגלל מפני חטאינו, בגלל החסרונות שלנו. מפני חטאינו גלינו לארצנו, וחלק מהגלות זה פוגרומים, תח ותה, תה 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 תה, והשיא זה היה בשואה. כל זה נגרם בגלל שאנחנו בגלות, ולמה אנחנו בגלות? כשעם ישראל לא בשיא תפארתו, אז יש לזה השפעה לאומות העולם. והכוזרי כותב שביחס לזה שעם ישראל כמו לב באיברים, שלמה הלב יש בו הכי הרבה מחלות והכי הרבה בריאות. בגלל שהוא עבר הכי חשוב וצריך לשמור עליו הכי בבריאות, אז כל דבר קטן צריך לנקות אותו. אז ישר אנחנו מתייסרים ביסורים. עכשיו, כשאומות העולם נחסרות, בשורש זה בגללם. כשעם ישראל בשיא תפארתו, כל אומות העולם מתרוממות. כשעם ישראל לא רואה. זה מעיד על זה שאנחנו, כשאומות העולם מתפתחות על ידי המלחמות, זה סימן שבנו מתפתח משהו. כי אנחנו כוח ההשלמה שלהם. אז לכן אנחנו מצפים לרגלו של משיח. זה לא סיבה ותוצאה בהקשר הזה, שאם זה אצלם, אז
בגלל זה זה אצלם. אתה יודע מה היה
לפני. כן, מקבלת. כי הרב אמר, ממילא ייוולד כוח ההשלמה בכנסת ישראל. כלומר, זו אינדיקציה לזה שהולך להיוולד בנו כוח. כן, טוב. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא רוצים לסיים את תורות המלחמה. אם יש לנו 5 ימים ללמוד, מה קורה פה ביום ראשון? הציבור נמצאים, כן? לא זה. אז ראשון. אני מאמין שנסיים שבוע הבא בעזרת השם. נעשה עוד סיום. אחרי זה ישראל לתחיית אור, בעזרת השם. אז קובעים, צאו לשם.